העצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת סמנכלית התקשורת בלאב, לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאי השידור טל אלפקס, ואנחנו באמת רוצים להגיד ערב טוב למי שנמצא איתי כאן באולפן, הכלכלן המוערך שלמה מעוז, מהקולות הבולטים בשיח הכלכלי בישראל, עם באמת שלמה שמך הולך לפניך עשרות שנים של ניסיון במשק הכלכלה בישראל ופרשנות, ואני רוצה באמת לפתוח, אנחנו רואים פה גם במסך הטלוויזיה, כל מה שאזרחי מדינת ישראל מתעסקים בו, זה הנושא של העסקה שבפתח, עסקת החטופים, והייתי רוצה לשמוע גם כאזרח וגם כמי שרואה ויודע לפרש את באמת המציאות גם הכלכלית וגם החברתית, איך אתה רואה את הנושא של העסקה כמי שמנתח אותה מהזווית שלך?
העסקה, אם אני מסתכל עליה בנקודת הראות שלנו, היא לא טובה, אבל מה? היא הכרחית. ולכן זה לא אבסורד. זאת אומרת, צריכים ללכת לעסקה, לעשות עסקה. אני מקווה שעקב העסקה וכל מה שקרה, למדנו. החשוב פה שלמדנו שיעור, שאנחנו עכשיו מבינים עוד יותר מי זה האויב, איך הוא מתנהג ואיך מנהלים איתו מסע ומתן. חלק מאלה שמנהלים מסע ומתן, אין להם את ההבנה ותרבות של מסע ומתן עם הערבים, עם אנשים מהמדבר וכו'. זה סוג אחר של מנטליות. ואי אפשר להביא אנשים אמריקאים או אנשים באירופה ואומרים, אני מנהל מסע ומתן איתם. זה משהו אחר לחלוטין. ולכן שולחים לנהל את המסע ומתן, צריך לדעת איך לעשות את זה. אם נלמד מזה ונקבל חלק מהחטופים, דיינו. אבל ללכת לעסקה ללא ספק.
אז אני מחזיק בדעה כמוך, אני חושב שבסופו של דבר, האי ודאות שנמצאים בה למעלה מ-98 משפחות של חטופים וחטופות, חייבת להיפסק, ללכת לעסקה, גם אם בפעימות, לקוות שעד אחרון החטופים יגיע לכאן, ונקווה מאוד שבאמת זה יקרה בשעות הקרובות, ונוכל קצת לקבל אוויר במפרשים למה שקורה פה במדינה, זה קורא את החברה הישראלית. אני רוצה עוד דבר שהולך לקרות שבוע הבא, יום שני, ה-20 לחודש, ל-20 לינואר, טראמפ נכנס בשערי הבית הלבן. איך אתה רואה את זה ומה המשמעות של זה גם לכלכלה כאן בישראל וגם לכלכלה העולמית?
טראמפ נכנס בתקופה מאוד מאוד מעניינת. אירופה, בשפת העם אני אומר, כן, סליחה ששפת העם, על הפנים.
כן.
אין צמיחה, גרמניה קפואה, בריטניה בבעיות, צרפת שהחזיקה מעמד איכשהו בבעיות. זאת אומרת, המדינות הדרומיות באירופה בבעיה, אירופה בבעיה, אפילו המדינה שהכי דמתה לנו, דרום קוריאה, בבעיה של צמיחה, סין בקושי צומחת מה שהיא ציפתה, אולי צומחת 4.5% וזה לא מספיק, והוא נכנס כשהמעצמה הכי גדולה בעולם, שזה ארצות הברית, היא הולכת וצומחת בשיעור בשנה, השנה הזאת יכולה לצמוח 2.5-3% ואפילו יותר, שזה דבר מפליל, כלכלה ענקית נכון. שכזאת, וחוץ מהם והודו שהיא בכלל כלכלה סגורה בעיקר, היא מתעסקת רק עם עצמה צומחת 6.5% השנה, וישראל שתצמח. ישראל הצמיחה של השנה 4% על פי בנק ישראל. אני צופה שהקצב ברבע השלישי של השנה כבר הגיע ל-5.5%, הקצב שנתי.
כלומר, אתה כמו מרבית הכלכלנים צופה איזשהו שיפור במהלך שנת 2025, איזשהו התאוששות.
שיפור אחד. אבל אני תקן אותך שאני אמרתי את זה כל הזמן, וכל הכלכלנים ו-300 הכלכלנים וכולי, הם חיכו מה שאני אגיד במתיקו. הראשון שאומר וכותב את זה מזמן זה אני, ואני מאמין בכלכלה הישראלית. אני אגיד לך גם למה, אם אתה מסתכל על הלוחמים, על הגיבורים, דיברנו מקודם על החטופים, על היזמות, על האנשים, אני כל פעם חמור מחדש על הכוח והיצירתיות של האנשים. ואני אגיד לך עוד דבר צריך לחשוב, אנחנו נדבר על זה בסוף התוכנית. בנושא אחר, יש לנו דבר מאוד מאוד חשוב, שאני מבחין בו כבר כמה וכמה שנים. הכוח הנשי נותן פייט. הן עושות, הן לומדות, הן מתקדמות, והן מקשיבות, מה שהרבה גברים לא מקשיבים. ואם אתה רואה אותה גם ביזמות העסקית, וזה כוח,
וזה כוח אדיר. מאוד גדול, כן.
וזה כוח שאין למדינות אחרות.
נכון. פוטנציאל מאוד גדול. אגב, גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית, נשים עצמאיות שם הן בשיעור מאוד נמוך. אם יהיה לשם עידוד ויפנו לשם המשאבים,
כן, אין לא ספק לחנוק שזה, אותם, מה שאתה אומר,
אין
עידוד.
ספק שזה יהיה, הצעד הראשון שאנחנו עשינו, היה לי הזכות להוביל אותו, הנושא של עוסק זהיר.
נכון.
שים לב, בפרק זמן של שבועיים נרשמו, אנחנו ב-14 לחודש, נרשמו 40,000 עוסקים זהירים חדשים, שבעצם השתחררו מכבילי הבירוקרטיה והרגולציה, ויכולים עד 120,000 שקל.
זה דבר אדיר מה שעשיתם, אדיר.
ולכן אני חושב שכל הזמן צריך לחשוב מחוץ לקופסה, איך לעודד פה צמיחה ופריון, אבל גם לי וגם לך, אני יצאתי על זה בפומבי, בצורה מאוד תקשורתית, על הנושא של החלטת הנגיד, אני קראתי לזה טעות חמורה, שבעצם במקום לתת זריקת עידוד למשק, הוא בעצם יצר סטגנציה, וגרם לכך שאין כרגע, הממשלה לא נותנת זריקת עידוד, המציאות במלחמה לא מאפשרת, והיה מקום אחד שהיה יכול לתת את הזריקת עידוד, והשאיר את הריבית כמו שהיא. מה דעתך בנושא?
תראה, בדרך כלל אני חושב שבנק ישראל פועל היטב ונכון. הפעם אני חושב שהוא שגה, ואני ציפיתי ממנו להפחית את הריבית. בישראל זה מדינה של קיצוניות. איפה היינו מקודם? במדיניות פיסקלית מרחיבה, המון כסף הוציאו, אז המלחמה עולה 9.6 מיליארד שקל בחודש.
נכון.
זהו, עדיין זה
מרחיב. למעלה מ-100 מיליארד שקל בשנה.
וזה אחד. בדבר שני, גם הייתה מדינות מוניטרית עד לפני שנה וחצי, שנתיים, פחות משנתיים, מרחיבה.
מאוד מרחיבה.
עכשיו עוברים לקיצוניות. ריבית גבוהה, הורידו את הריבית בארצות הברית, הורידו את הריבית בבריטניה, באירופה, אפילו בסין.
האינפלציה התייצבה.
האינפלציה התייצבה.
הפסקת אש. כל הפרמטרים היו, אני לא מבין מה קרה פה.
והטילו מיסים, זאת אומרת, אם לא היו מטילים מיסים ולא היו מעלים את המע"מ,
אני יכול להגיד לך מה הוא אמר לנו בשיחות מול נשיאות המגזר העסקי. הוא אמר, עצם זה שהממשלה לא שותפה במאמץ שלי, ולא מקדמת סגירת משרדי ממשלה וכספים קואליציוניים, וירידה בהוצאות, והעובדה שהיא לא העבירה את התקציב בזמן, כל הדברים האלה לא מאפשרים לי לקחת החלטות בעצם שיש בהם סוג של סיכון. אבל בסוף, זה המציאות, לא תשתנה. לא יורידו כספים קואליציוניים, לא יורידו משרדי ממשלה, זה לא ישתנה, אז מה?
נכון, אבל בכל זאת כן עשו, העלו את המיסים, העלו את המיסים בשיעור ניכר.
מאוד.
וכל אלה...
אתה הסברת לי שבעצם זה שעשו את ההקפאה של המדרגות מס, בעצם העלו את המס ב-4%.
בשיעור ניכר, כן.
נכון, זה מה שאתה הסברת פה לצופים.
ועוד שנתיים יהיה עוד יותר. ועוד 3 שנים, שים למה שאני אומר לך, משפחות צעירות ישלמו, ייפגעו כמעט ב-30-35 אלף שקל בשנה.
כתוצאה מה...
בגלל שההקפאה נמצאת 3 שנים.
נכון.
מה שעבר עכשיו 3 שנים, בנקודות זיכוי מקפיאים 3 שנים, בקצבאות ילדים מקפיאים.
נכון.
עכשיו, מה יקרה עם האנשים?
וביטוח לאומי לוקחים 1.6 לשנתיים הקרובות,
נכון.
ומס בריאות מעלים, וארנונה 5.3.
מה יגיע פסח, מה יהיה? אנשים מרגישו שכרטיס אשראי יבוא, וצריכים לשלם ושם אין כסף, ואתה תראה דווקא ירידה בשיעור האינפלציה. האינפלציה שיש לנו זה של הוצאות שהממשלה קבעה, מים, חשמל וארנונה, ארנונה זה דבר היום. ומה שנראה אחר כך שאנשים לא יהיה כסף, לכן לא תהיה אינפלציה כזאת גבוהה. לכן אני חושב, היה, אני מקבל אותך פה, צריכים היו להפחית את הריבית, בייחוד שהכל הריבית היא יחסית. אם כל העולם מפחית את הריבית, אני יכול להפחית את הריבית ברבע אחוז.
שלמה, זה תוכנית שבאמת פונה לציבור העצמאים ובעלי העסקים. איזה מהניסיון שלך, הרב, מה יש לך להגיד לאותם אנשים ששומעים אותנו עכשיו, לקראת שנת 2025? איך הם צריכים לפעול? באיזה עצה היית נותנת להם? עצת זהב.
הדבר החשוב ביותר עבורם, כי מיסים הם יצטרכו לשלם, זה לא יעזור להם.
אין ברירה.
ממלאים דלק או קונים רכב, זה מחיר מאוד
יקר. איך הם מגדילים את ההכנסות שלהם? כאשר רק ההוצאות גדלו כרגע.
ולכן הדבר החשוב ביותר שלהם זה להתייעל, זה אחד. בדבר השני, פשוט להרחיב את הקהל שלהם, קהל הצרכנים, וכולי דרך רשתות החברתיות. אני מקווה שהם ילכו, אנשי עסקים, עצמאים, בני 45 ו-50, יחברו, שים למה שאני אומר לך,
כן.
יחברו לילדים בני 20-25,
שיביאו את הטכנולוגיה, את הקדמה.
שיביאו את הטכנולוגיה ואת הקדמה, ויכנסו לרשתות החברתיות, וכל מיני אפליקציות, וכל מיני דברים שקשורים לאינטרנט וכו'. הדברים האלה, אם אתם בני 45, ואתם חבורה של חברים שלכם עסק, כולכם בני 45, 40, 50, ואתם לא לוקחים כרגע דור צעיר, בני 22, 27, 28,
אתם בעצם פספסים הזדמנות.
להרחיב את הקהל.
שלמה, בוא נספר לה.
ותסתכלו על הצעירים בעיניים, צרפו אותם.
צדק. בוא נספר למאזינים יהיו איתנו בהמשך התוכנית, לפני שנצא לפרסומות. פרופסור צבי אקשטיין, ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן, אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי און, דוקטור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון בפקולטה למנהל עסקים במכללה למינהל, וסמר בשארה, מנהלת פועלים בקהילה בבנק הפועלים. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, יש לנו תוכנית קדושה, שלמה מאוס כאן איתנו, כמו שאתם רואים, חד, קטר, יש לו הרבה מה להגיד, אז פרסומות וחוזרים.